בספרי על דברים. רבי יהודה מחלק את ברכות מצרים לשלוש מחלקות: נצח, הדש והחלות. ונתקשו רבותינו הראשונים בחלוקה הזאת. מהי כמה שמונה? מה את רוצה להגיד? לקחת את הדלת מהאדם, את הצדי מהצפרדע, תקף מהכינים עשית את הצח. זה רבי יהודה מחיי מתי. זה תנא קדוש, תלמידו של רב שמעון, רבי עקיבא, בליגה של רב שמעון בר יוחאי, רבי יהודה ברבי אילאי, כל גדולי התנאים שהמשיכו את כל המסורת, את כל התורה שבעל פה. גמרא אומרת מסכת יבמות, לאחר שמתו תלמידיו של רבי עקיבא היה עולם שמם, עד שבאו אותם חמישה תלמידים והחיו את הכל, נתנו משמעות. מדובר באדם בסדר גודל, בסדר גודל כזה. זה עושה לך דצח, הדש באחר. אלה שלי בגיל חמש גם יכול לעשות את זה, דצח והדש באחר. מה זה? צריך תנה בשביל שעשה. אז זה, אנחנו צריכים לדבר על זה, לברר את זה. יש חלוקה נוספת שהרמב״ם גם מדבר עליה. פנים חדשות. חלוקה במכות מצרים, חמש מכות הראשונות, ידוע שבהם פרעו הכביד את ליבו מעצמו. חמש מכות האחרונות הקדוש ברוך הוא היה שותף למהלך. שותף למהלך. ואני רוצה להשאיר פה לכם אולי לחומש מחשבה. יום חמישי בערב, ידוע זה הישיבות, זה לילה שלא הולכים לכל מיני מקומות, אלא נכנסים ספונים בבית המדרש, נשארים ערים בלילה, נשמר. אז אתם תבדקו לי בלילה הזה, הלילה הקרוב, ליל השימורים, אותו פרשת השבוע. למה באמת יש, בא לחלק הפרשיות, חילק את הפרשיות כאלה באופן שיש שבע מכות בבארה, ושלוש מכות בפרשת בו. הייתי אומר, היית עושה חמש-חמש, או שהיית מסיים את כל המכות בפרשה אחת. מה זה החלוקה הזאת? שבע מכות בבאר, שלוש מכות בפרשת בו. תבין את זה. אז אולי נפתח בדבריו המיוחדים של רבי יהודה בהגדה של פסח. אבל אני אתחיל אתכם ממילה דבדיחותה. אנחנו בעצם שואלים למה לפתוח רבי יהודה בהגדה של פסח כותב לנו את מכות מצרים וסימנים לצח הדש בה. אז זה בבורט ככה לפתוח את לב האבן. פעם מישהו שאל את זה, אז הוא אמר, בדרך בדיחותה, לא עכשיו תכתבו את זה, לא צריך לכתוב את זה עכשיו, זה רק במילה דבדיחותה, תכתבו מה יבוא אחר כך. יש מערל, יש אברבנל, יש מלבים, אבל לפתוח את לב האבן בדרך הלצה. תשמע, למה רבי יהודה היה צריך לתת למכות מצרים סימנים? כי אין מכה בלי סימנים, זה לא מכה גדולה. ככה בהלצה. ועכשיו נשמע את הדברים האמיתיים של המהר"ל. מהר"ל! פחד פחדים המהר"ל! עד היום מפחדים שם, אצלו בעליית הגג שלו, יאללה, עם הגולם שהוא עד היום סגור בסורג ובריח. פחד. 400 שנה אחור, עד היום. הרושם שלו, של המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר שהעניין של החלוקה הזאת דצה חדש באחר היא לא סתמית. מה יש בה בחלוקה הזאת? זאת אומרת, אמר על כך, שלוש המכות הראשונות יש להם עניין להראות את כוחו של הקדוש ברוך הוא למה שנמצא תחת לפני השטח. זה היה ביאור, וזה היה איפה? בקרקע. קודם כל, קומה ראשונה, דה, שליטתו של הקדוש ברוך הוא, ידיו פרוסות על מה שנמצא על פני הקרקע, על פני השטח. זה הקומה הראשונה. הקפה שנייה. מה שמתרחש בין הקרקע לבין השמיים. מה שנמצא ביניהם. בעלי החיים, הרוב, דבר, שכין. שלוש, 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 שבקות השניות. הסריה השנייה בבקות מצרים. זה לא מספיק. יש לקדוש ברוך הוא גם את היכולת לשלוט על מה שקורה מעל השמיים. זה הסריה האחרונה. אתה רואה את הברד, אתה רואה את הרבה שזה כיסה את עין השמיים, לא יוכלו כבר לראות, חשבו, סוף העולם הגיע. חושך שלושה ימים, לא קמו איש מתחת אחיו, והתמותה, המוות, ביד מי המוות? כוח עליון, שפועד מחליט שהבחור ימות. זה הסדר המופתי שיש פה, להראות את העוצמה האלוקית בכל השלבים, גם בקרקע, גם בתווך בין השמיים, בין הארץ לבין השמיים, וגם מעל השמיים. שולט בכל, שדד מערכות טבע. תבין טוב אם אתה מתעסק. זה המהלך הראשון. מהלך שני, הזכרנו אותו כמדומני בשבוע שעבר, כנראה לא הייתם. כך הולך כמדומי אברבנאל. הוא רוצה לומר שיש פה איזה מהלך, יש פה סדרת חינוך, והסדרת חינוך הזאת שצריך להעביר את המצרים, זה לא רק עונש, וזה לא רק שינוי בתפיסה להבין מה זה אלוקים, מה זה ריבונו של עולם, וזה אולי לא רק למצרים, זה אולי גם לעם ישראל. אז השלב הראשון, קודם כל נאום, מפגש, היכרות עם הקדוש ברוך. שלוש מכות ראשונות, תבין, יש אלוקים. יש משהו לא כמו שאתה רגיל, משהו אחר. אבל זה לא מספיק. נכון? יש כוחות. יש אלוקים. אבל יכול להיות שהוא קיים, אבל הוא לא משגיח. הוא לא חי פה איתנו. הוא נמצא אי שמה כשיטת הפילוסופים בכוזרי. הוא נמצא, הוא לא מעניין אותו, אתה מתפלל, לא מתפלל, עושה טוב, לא עושה טוב, זה לא... הוא כל כך גדול, כל כך מופשט, שאין לו עסק עם בריאותיו. מעניין אותו, מה? תחשבו, משל, איזה מלך גדול שיושב שם באיזה כיסא השם, אכפת לו מה עושים הנתנים שלו? מעניינים אותו, העניינים העולמיים, אכפת לו מה קורה אצל הנתנים שלו, בממלכה שלו? פחות מעניין אותו. אבל אנחנו אומרים, לא, 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 לא. הפוך עליו. הוא כל כך גדול, הוא כל כך ענק, שהוא מתעסק גם בפרטים הקטנים. הוא לא רק יושב שם אי שם, אלא גם מתייחס. איך אנחנו אומרים, פותח את ידיך, תסתכל אליי. מבצקנים עד קרני רעמים. רעם זה ביטוי לחיה אדירה, אמתנית. חזל אומרים שהיא לא נכנסה אפילו לטבעה של נוח, עד כדי כך. אז קודם כל יש השם, רואים מדויק בפסוקים, במכות הראשונות, בזאת תדע כי אני השם, אני השם. אבל זה לא מספיק, צריך את הקומה הנוספת. אני השם בקרב הארץ. אני השם בקרב, אבל זה לא מספיק. אני השם בקרב הארץ, ויש לי גם את היכולת לשדד את מערכות הטבע. היום למדנו בעינייה בבוקר, לא הייתם? דיברנו משהו קצת פנימי, דיברנו שהמציאות של העולם שלנו היא מציאות עגולה. תסתכל, גרמי השמיים, שמש, ירח, כדור הארץ, המחזוריות שקיימת בטבע, אפילו הפירות שיוצאות מפני האדמה. איך הן יוצאות? ראית פעם תפוח משולש? הכל יוצא מעגלי. חשבת פעם על דבר כזה? כמדומה. שאחד המפורשים אומר, שתשימו לב, גם הדבורים שמכינים את החלות שלהם, של הדבש, הם בונים את זה בצורה מעגלית. לא שאלת פעם את הדבורה, למה היא לא עושה את זה משולש? למה זה בצורה כזאת? איזשהו שקע, בצורה של עיגולה, זה ככה. פלא פלאי. הכל מעגלי. העולם שלנו, שימו לב, הכל בצורה מעגלית. אנחנו כבר סיימנו את ספר בראשית, אבל ספר בראשית מכנה את אבותינו הקדושים בשם ישרים. ספר הישר. ספר הישר פירושו הפוך מהמעגל, הפוך מהטבע. טבע פירושו, אתה נכנס לתוך המעגל, מתחילים לגלגל אותך. דור הולך ודור בא, זורמים, מתגלגלים. האבות הקדושים לא זרמו. האבות הקדושים עמדו כנגד כל המציאות של הטבע. עם ישראל בכללו היא מציאות שהיא לא הולכת עם הטבע. כי אם אתה הולך עם הטבע, העמים עולים ויורדים. תלמד על אשור, תלמד על יוון, תלמד על האימפריה המצרית, תלמד על הכל. ותראה איך ההתנהלות שלהם הייתה בטבע. הם עלו וירדו. עלו וירדו. עם ישראל, יש לו כללים משלו. הוא הולך נגד הטבע. הטבע זה שבע. עם ישראל זה מעל הטבע. עם ישראל זה שמונה. ברית המילה עושים בשמונה. שמיני עצרת, שמונה. מעל הטבע. יש פה מהלך להעביר את העולם, לשנות את התפיסה, את התודעה העולמית. יש למציאות האלוקית יכולת לשדד את מערכות הטבע, נגד הטבע. וזה מביאים גם על יהושע בן נון, הגמרא מסכת עבודה זרה, כדומה בדף קפה, אומרת הגמרא, לא היא כתובה על ספר הישר. מה כתוב על ספר הישר? שיהושע הצליח לעצור את ההתנהלות של הטבע. אחד מהדברים הכי משפיעים בעולם זה השמש. אומר יהושע, אצלי אני מחליט. כתוב, הידום השמש, שמש בגבעון דום וירח בעמק הירדן. אצלי הכללים הם לא הולכים לפי הטבע, אני עוצר את הטבע, אני מנהל את הטבע, אני לא זורם עם הטבע. איפה שכולם הולכים אני הולך אחריהם. לא! יש לנו את התכונות, לכל אחד יש לו את התכונה הזאת, ללכת נגד הטבע. לפעמים זה טוב לזרום, אבל לפעמים צריך לדעת לעמוד על העקרונות שלך. מתחקות אחר האמת שלך. זה עם ישראל. ויש לנו את הכוחות האלה, כל אחד ואחד, אומר הרש"ר הירש, לכל אחד ואחד יש לו את היכולות האלה. תבועים בו ממי? תבועים בו עוד ממות אברהם אבינו. הכוח הזה, לעמוד מול כל האנושות כולה. תמיד אמרתי, זה דבר מבהיל, אתה קם בבוקר, אחרי שאברהם אבינו הכיר את בורו, יש מחלוקת בראשונים, מתי זה היה, שומע בגיל 40, שומע בגיל 3. אתה קם בבוקר, כל האנושות כולה מאמינה בפסלים, בצלמים, ורק אתה. אני מפחיד לחיות בדור כזה, כולם מבולבלים, דור מבולבל, ואתה יודע את האמת. כתוב, עד שהציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני המנהיג של העולם. אז את המהלך הזה אומר לנו רבי יהודה דצח חדש, אני השם, אני השם בקרב הארץ, אני השם בקרב הארץ. הוא משדד את מערכות העולם, לוקח אש ומים ואומר להם, אתם ניגודים, שניכם יחד תתאחדו ותבצעו את מה שאני מבקש. זה הברד. ואש מתלקחת בתוך הברד. איפה ראית תופעה כזאת? זה תופעה כזאת, זה שידוד מערכות הטבע, זה נגד הטבע. חושך, יש זמנים, יום ולילה. לא 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 אדוני, אין יותר זמן ולילה. מכת הרבה חילה את כל המציאות, את כל העולם, את כל העולם, וחיסה את עין הארץ, לא יוכל לראות. במכת הבכורות, הבן הבכור הוא הסמל להמשך המשפחה. התורה נותנת לבכור פי שניים. למדנו את זה בבבטרא י"ב עמוד ב', למדנו את זה בבבטרא בדף י"ג, בכור ופשוט. הבכור מקבל פי שניים בירושה. למה? רואים בבכור כאין אבא קטן. לוקח אחריות. הוא עברו עליו אחרי הרבה תקופות עם המשפחה. הרבה פעמים הבכור שחז ושלום קורה איזה מוות במשפחה, הוא לוקח אחריות. מגבש את המשפחה, סוחב את המשפחה, בעבר הוא היה מפרנס את המשפחה. לכן התורה לא סתם נותנת לו פי שניים. אותו בכור! אותו בכור שהולך להמשיך ולהמשיך כאילו את המשפחה הזאת, אין יותר המשך. זה המכה האחרונה, מכת הבכורות. אז זה מהלך נוסף לבאר מה העניין הזה, מה הסדר הזה של של רבי יהודה תצח עד השבח. אני רוצה להגיד מהלך נוסף. לא תאמינו, שאל אותי בשבת הילד שלי את השאלה הזאת. מה הוא שאל? שלום. נכון, צריך להניש את המצרים. אבל למה דווקא בדם? למה צפרדע? לא יודע מה, נותן להם איזה חולי, היה גודע לכל אחד היד. לא חסר לקדוש ברוך הוא כל מיני רעיונות להניש את המצרים. מה מקופל דווקא במכות האלה? מה יש בתוכנם של המכות האלה? שמענו מהלך. מהלך פלאי. לא רגיל! לבאר את עניינם של המכות. אולי יחד. היום אולי נלמד ביחד, אבל לא באו היום הרבה. אז נלך אולי קצת. ויירת. דם. מה זה דם? דם זה ביאור. מה עשו המצרים לתינוקות שלנו? כל הבן היאור, כל הבן הילוד, היאור התשליחות. זאת אומרת, הדם פה, הדם הזה שיוצא מתוך היאור, זה בעצם מלמד, מרמז, כמוסר, איך אתם מסוגלים לזרוק תינוקות לתוך המים? איך עשיתם דבר כזה? הדם הזה ביאור, הוא צועק! הדם של התינוקות שלנו! מה זה הצפרדע שיוצאת מתוך המים? זה הקול של התינוקות. הקול של הצפרדע שהיא לא מספיק, לא מפסיקה לקרקר! הקול הזה, לא נרפה מכם! איך אתם סוגלים? זה הקול הזה של הצפרדע. מה זה הקינים? מה התפקיד של הקינה? לצוץ את הדם. זה מה שאתם עשיתם לנו. מצצתם מדמנו. זה לא סתם איזה מכה, סתם איזה משהו מלמעלה. אין קשר. לא. יש משהו פנימי. הסתכל אליי. בין המכה לרעיון שהיא באה ללמד. מה זה ערוב? באו בעלי חיים, ברוכים הבאים. מה אתם רוצים להגיד? מה כתוב בספר בראשית? שיש לאדם את היכולת לרדות בבעלי החיים. אתה נזר הבריאה, אתה נמצא מעל כל הבריאה עצמה. אבל בגלל שאתם התנהגתם כמו בעלי חיים, אין לכם את הזכות, אין לכם את הזכות לשלוט על בעלי החיים, כי אתם אפילו פחות מבעלי חיים. ההתנהגות שלכם וההתנהלות שלכם פה איתנו, אם אתם איבדתם צלם אנוש, ולכן באים אליכם בעלי חיים. הפסקתם את היכולת את הצלם אלוקים שהקדוש ברוך הוא ברא לכם. לא מגיע לכם כבר את זה. לכן באים אליכם בעלי החיים. זה לא סתם הלבשה. פתאום מגיע פיל לתוך הבית. פלחש! זה לא סתם! זה סיבה! אתם מתנהלים בצורה כזאת שלא מגיע לכם לשלוט על בעלי החיים, לכן באים בעלי החיים עליכם. זה לא ישוער ההסבר. דבר, כל המקנה, אתם לא רואים לאכול בעלי חיים. מה הזכות שלך לאכול בעלי חיים? כאילו אתה במדרגה יותר גבוהה. כאילו לוקח את הבעל חי ומשליט אותו ולוקח אותו תחתיך, וכאילו אתה מרים אותו. יש גם ביהדות מושג כזה שנקרא עלת ניצוצות. אתה לוקח את הפרי, לוקח את המאכל, והופך אותו ממדרגת צומח למדרגת מדבר. מדבר על מדרגת ישראל. מי חי? אתה מעלה אותו קומה. אתה מרים אותו. הוא מה הוא עכשיו? באיזה מדרגה? בדרום השם הזה צומח. אתה אוכל אותו? אתה מברך עליו? אתה מרים אותו. אתה מרים את כל האנושות. הרי דומם, צומח, חי. מדבר בישראל. אז אתה אוכל בקדושה, אתה מרים? אבל איפה אתם? אתם תתי אדם, פראי אדם. אתם לא ראויים לאכול את בעלי החיים, לכן הם מתו. אומן כי יסופר. זה הדבר. מה אחרי הדבר? מספרים שבגרמניה הם היו טובחים והורגים את היהודים ביום, ובלילה הם היו הולכים לקונצרטים, שמוע מוזיקה יפה מרוממת. אתה יודע מה זה השכין? השכין זה משהו פנימי שיוצא החוצה, שמראה על מדרגת האדם. זה השכין. אל תחשוב, אתה יפה נפש, נכון? אתה הולך עם חליפה יפה. בא השכין להוציא את הרעל שנמצא בתוכך החוצה. זה מה שאתה, תדע מי אתה. זה הסיבה של השכין. בוא נתקדם הלאה. ברד. הניגודיות של גרבי של האש והמים, הם ניגודיים. מה אמרנו? שתי כוחות שבטבע הם לא הולכים ביחד, אבל הם הולכים ביחד כדי לנקום את מה שאתם פעלתם, שפעלתם נגד הטבע. הכוחות האלה, האש והמים, שהם ניגודיים, הרי המים תפקידם לכבות את האש, הם נרתמים שניהם ללכת נגד הטבע, כפי מה שאתם פעלתם נגד הטבע. הלאה, מה אחרי הברא תעזרו לי? הרבה. נתו שם שהיה תופעה פילית וחיסה את עין הארץ. כן, הכנה לחושך. משהו שהוא נגד. אתם פועלים בצורה שהיא נגד הטבע. למה? כמו שאמרנו, מכת הבכורות. אתם רוצים להפסיק לנו את הקיום. להסביר את כל המהלך הזה של מהלך.
חושך.
חושך, נגד הטבע. אתם פועלים נגד הטבע. פתאום הופך להיות ביום, פתאום חושך. לא שעימים לא זזו, קפאו. זה קצת להראות שמכות מצרים זה לא כמו שלמדת אצל שושי. לא לפעק! עם הציורים של אדם והספרדיה. יופי. תתרומם קצת. תעמיק חקר, תבין! מה העניינם של מכות מצרים? כמו שראינו, מהרעל, כמו שראינו, הברבנל, כמו שראינו. כל מכה ומכה מה התפקיד שלה. אבל הוא לא רק לחנך את העולם, אלא גם לנו, לתודעה שלנו, לעם ישראל. כי בכל זאת, היינו שם הרבה שנים, ונתמנו עם המצרים שם. למדנו מהם הרבה דברים. אז זו נקודה שבעצם בפרשה הזאת אנחנו מסיימים את כל עניין מכות מצרים. ויש בפרשה בקשה שצריך לדון בה, שבא משה רבנו לעם ישראל ואומר להם, תראו, אתם הולכים למצרים ומבקשים מהם כלי כסף, כלי זהב, שמלות. האמת היא שהבקשה הזאת שמשה רבנו מבקש היא כבר כתובה עוד הרבה לפני כל מכות מצרים, עוד במעמד הסנה. עזוב את הסמכמם, עזוב את הפלאפון, חצי שעה שיעור, אוי ואבוי גורביץ'. עוד במעמד הסנה, במעמד המיוחד הזה של הסנה, כבר שם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, וישאלו איש את מדרו ואת מדרו כזה. עכשיו זה מעניין עכשיו. מה זה כל כך חשוב לנו עכשיו כבר? תן להם קודם כל להשתחרר. כמו שאתה אומר לאיזה אסיר, להבדיל, אתה אומר לאיזה שבוי, אתה תצא, אנחנו נפנק אותך בכסף. זה מעניין אותך עכשיו מה שביטוח הלאומי יעניק לו. מעניין אותך. הוא אומר, תן לי רק להשתחרר, תן לי לראות את המשפחה, תן לי לצאת מפה. אחרי זה נדבר על כל מיני עטבות, עטבות מס. אותי מעמד הסנה, עומד הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ואומר לו, תשמע, תדאג שיצאו ממצרים, יצאו כסף. נוסיף לזה קצת תוספת, נוסיף לזה קצת עוד קצת פלפל. הגמרא מסכת ברכות בדפתית. אומרת הגמרא שם, מה זה דבר נא באוזני העם? מה זה נא? שם בקשה. אומרת הגמרא שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר נא באוזני העם, בבקשה, בבקשה, תבקש מהם. אומרת הגמרא, למה צריך להתחנן אליו? אומרת הגמרא, שלא יבוא אותו צדיק ויגיד לי ויתבע ממני. הרי בברית בין הבתרים נאמר, וגר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שלא יבוא אברהם אבינו ויגיד לי, ועבדום ועינו אותם, קיימת בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיימת בהם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, תגיד לעם ישראל, שישאלו אישה מאישה, איש עם יתראו ואישה מאיתו. תגידו, אברהם אבינו, ככה אתם מכירים אותו, קטנוני? יבוא ויגיד לקדוש ברוך הוא, איפה הכסף? תן את הכסף? מה כתוב פה בגמרא הזו? זה אברהם אבינו, שאנחנו מכירים, שעזב את הכל בשביל ללכת להציל את לוט, ויתר על הכל למען הצלה. גם הוא לא היה כזה צדיק, לא, כפי מה שאנחנו רואים. מי הוא בחר? איפה הוא בחר ללכת? סדום, שם ישמור ויציא. ללכת לסדום. זה הוא בחר ללכת. ועליו מסר את הנפש, לא לדבר. ועליו אברהם אבינו מסר את הנפש. איבד את כל הריחוש, לקחו לו את הריחוש, את הכל. אז פלא פלאים מה שקורה פה. ועוד שאלה נוספת, בדבר שאלת הכלים, אם אפשר להוסיף פה עוד תוספת. ידוע שיש לנו ארבע סוגי שומרים. גמרא מסכת בבא מציעא, כמדומה מצוות צדיק גאים אל עמוד א'. אומרת הגמרא, יש ארבעה שומרים. שומר חינם, שומר שכר, שואל, שוחר. מה זה שואל? פליז. מה זה שואל? לוקח חפץ. צריך להחזיר. הגמרא מסכת סנהדרין כמדומה בדף צדי א', אומרת הגמרא שיגיע מלך מצרים אלכסנדר מוקדון, לא יודע, באו לעשות עם ישראל דין ודברים, משפט. באו וטענו כלפי עם ישראל, סליחה, שאלתם כלים, נכון? לא החזרתם. עד היום לא החזרתם את הכלים. איפה הכלים? ככה הגמרא במסכת סנהדרין. כימדו מצדי א', תבדקו אחרי זה. כתוב שבאו ועשו חשבון עם ישראל.
גם היום זה קרה.
מה קרה היום, מתוק? אתה יכול לדבר זכות דיבור, בדרך כלל לא נותן, אבל בגלל שעכשיו אני לא מאחוז.
50 שנה המצרים תבעו אותנו על זה.
המצרים תבעו אותנו?
אז אמרנו להם, תעשו חישוב, 400 שנה.
שכר מינימום.
יפה מאוד, יפה, דיברת על העניין הגמרא ולא חידשת, אבל נתתי לך לדבר כי אתה צריך המתוק. הגמרא אומרת שהשאלה הזאת הגיעה לחכמי ישראל, והגיע יהודי בשם פפוס בן יהודה, או יותר נכון לקרוא לו פפוס בן יהודה. זה מסכת ברכות סמך א', עכשיו אנחנו במסכת סנהדרין צדי א'. לא הגיע פפוס בן יהודה, הגיע גביע בן פסיסה, זה היה השם שלו. והוא בא לחכמי ישראל ואמר להם, תשמעו, שלחו אותי, מה יכול להיות? אני, מה שנקרא, עמך. אם אני אצליח להכריע את הוויכוח כנגד מצרים, עשיתי את שלי. ואם אני לא אצליח, תגידו, נו, שלחנו לכם, ניצחתם את הבעלי בת שלנו. מה שוי, נו, מה, לא ניצחתם את אחד הגדולים. אמרו לו, תפתל, תלך. הוא הולך. ואמר להם דבר פשוט, תשמעו. כמה עם ישראל הוא במצרים? בתורה כתור 400 שנה. הרי מאיפה אתם מביאים ראייה? מאיפה אתם מביאים ראייה שעם ישראל לקח את הכלים? מהתורה, נכון? איפה ראייה? איפה הראיה? מהתורה, יפה. אבל גם בטוב בתורה הוא מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 400 שנה. יפה. בוא תעשה 400 שנה. תכפיל ב-600 ריבו. תכפול ב-365 ימים. תכפיל בשכר מינימום, שיהיה בהצלחה. מספרים שהמצרים אמרו, תנו לנו 3 ימים להחזיר תשובה. ועד היום הם לא חזרו. רק מקבלים פה, נפתחתם יותר מדי, אה? יש פירוש נוסף, מתוק מתוק, שהמילה לשאול אין פירושה לשאול כמו שאנחנו רגילים לשאול, לקחת על מנת להחזיר, לא. המילה שאלה בתנך מתפרשת גם במשמעות של לקיחה. מה הראייה לזה? הנה, אנחנו עושים הכנה. רבותיי, חודש וחצי, אנחנו בפורים. יומן כי יסופר. הזמן טס. חודש וחצי, פורים. אז מה אנחנו אומרים במגילה של, במגילת אסתר? שבא אסתר אל החשוורוש, ומה הוא אומר? מה שאלתי ומה בקשתי? מה זאת אומרת, מה זה שאלתי? מה, היא רוצה לבקש ממנו איזו השאלה? מה פשט שאלתי? לוקחת, לא על מנת להחזיר, כמו בקשה, תביא לי. לשאול לא במשמעות להחזיר. על פי הפירוש הזה השאלה נופלת, השאלה לא מתחילה. כי עם ישראל ביקש מהם שלא על מנת להחזיר. זה תירוץ נוסף שמביאים אותו המפרשים. קצת תנך. מה היה עם סיסרא ויעל? מה הוא ביקש ממנה? אופה, מים שאל, חלב נתנה. מה זאת אומרת? הוא שאל ממנה מים, הוא צריך להחזיר לה את המים. מה פשאל? מים שאל, הכוונה מים הוא ביקש. היא נתנה לו חלב בתמורה כנגד מה שהוא ביקש. רואים שהמילה לשאול פירושו לקחת, ולא על מנת להחזיר. אז הנה עוד פירוש שיש לך. אתה שואל, עונה מתרץ, איך אני מתמודד איתך, רק שאני אדע.
כי מהשם
שהציב. נכון, נכון. אבל אני אומר, יש בתנך גם ראיות שהמילה לשאול, זה לא, אין הכוונה בשביל להחזיר. לקחת שלא על מנת להחזיר, לכן אני לא נופל מהכיסא. אז אם אתה רוצה להסביר שהמילה שאלה, הכוונתה היא למעט להחזיר, אז יש לך את גביעה בן בסיסה. ואם אתה רוצה להסביר שהמילה שאלה, הכוונה היא, נו! אז מצוין, אז לא צריך להחזיר, כי ביקשתי את זה לא על מנת להחזיר. אבל נחזור לשאלה שלנו, על אברהם אבינו, מה השעה כבר? הגיע הזמן? עוד 40 דקות? אוהב תורה יהודי. אוהב תורה. ברוך השם. מסביר הרב קוק. אין היה ברכות א' פסקה קוף י' ד' פרק ראשון. אתה בודק את זה?
אצביע, יש פה את הכתבה לזה ב-2003.
באמת?
כן.
שואל הרב קוק, מה אברהם אבינו באמת יבוא אל הקדוש ברוך הוא, יגיד לו, איפה הכסף? נפתח את הכסף, איפה הכסף? זה אברהם אבינו שאנחנו מכירים, ככה הוא מצטייר בתלמוד. פלא פלאים, אנשים למדו ככה את הגמרא אלפי שנים, כי יכול להיות שאברהם אבינו יביא לקדוש ברוך הוא, תשמע, עם ישראל עבד במצרים וכתוב שצריך לקבל כסף, איפה הכסף? זה אברהם אבינו שלך? לא הבנת כלום. אומר הרב, עם ישראל יוצא ממצרים, עם עבדים, עם בלי שאיפות, עם בלי ראש מורם, עם שכל הרצון שלו זה רק להיות, סיים את היום בשקט. אבל יש לנו טעות, זה לא עם ישראל האמיתי. עם ישראל האמיתי יש לו משימה, עם ישראל האמיתי יש לו תפקיד בעולם. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. מה אתם נבחים? מה אתם מסכנונים כאלה? צריכים עכשיו לקדם את כל העולם, קודם כל להתקדם אנחנו, לדברי הרב בפסקה הראשונה בברכות, ואחרי זה יש לנו משימה לכל העולם כולו. יש לנו תפקיד, יש לנו יעד. עם ישראל יוצא ממצרים, נבח. אומר אברהם אבינו, זה לא העם שתכננתי. אני תכננתי שהעם שלי ימשיך את הרעיון שלי בעולם. להפיץ את שם השם בעולם, לקדם את כל העולם. עם שיוצא, עם עבדים שיוצא ממצרים, איזה אידיאלים יש לו? איזה חשיבה מחוץ לקופסה יש לו? הוא שקוע בתוך הקישקע שלו. זה כמו שבזמנו רצינו לעורר את העם על גוש קטיף. אתה הולך לאנשים, תשמע, מה עכשיו? תראה את המקרר, אני מה לאכול, מה אתה מדבר איתי עכשיו? דברים גדולים, עם ישראל. אומר אברהם, אבינו, אני לא רוצה את הכסף בשביל הכסף. אני רוצה את הכסף כקרש קפיצה לעם הזה, שהעניינים הכלכליים וענייני העולם הזה הם סודרים, ואז הם יהיו עסוקים רק בדברים גדולים מרוממים. לכן יבוא אברהם אבינו. מה הוצאת אותו עכשיו? מהבוידם את אברהם אבינו? מה הוצאת אותו עכשיו? יציאת מצרים. שלא יבוא אברהם אבינו ויגיד ועבדו בינו אותם כי הם בהם, ואחרכן יצאו בשגדו לכי הם בהם. הוא לא צריך את הכסף בשביל הכסף. הוא צריך את הכסף לרומם את נפש העם. שיהיו מכוונים ליעדים הגדולים שההיסטוריה תומנת להם. לזה צריך את הכסף. לא כפי שהבנו בהתחלה את אברהם אבינו, את הפסקה הזאת. לכן הוא אומר, דבר נע באוזני העם. כי הראש שלהם לא נמצא כרגע שם. תגיד, אתה צריך לבקש מישהו לקחת כסף עם מישהו? הוא יעשה את זה בשמחה. למה? כי הראש שלו לא נמצא שם. לכן היה צריך לבקש, דבר נע באוזני העם, בבקשה. נכון שלהם זה לא מעניין אותם עכשיו. אבל זה חשוב להמשך. זה חשוב בשביל ההמשך, לרומם את נפש העם, כדי שיוכלו להיות מתוכננים למעמד הר סיני, למעמד הגדול הזה, לקבל את האור הגדול, לקבל את הקריאה האדירה של כל האנושות, להפיץ את האמת הגדולה שיש בתוכנו. זה אברהם אבינו. זה אברהם אבינו רוצה. ימשיכו את המהלך שלו, ימשיכו את ההתנהלות שלו בעולם. זה אברהם אבינו יבוא ויתבע. בשביל זה הוא צריך את הכסף. לא בתור מטרה, אלא בתור אמצעי. שנה את הקופסה, שנה את הראש. טוב חברים יקרים, יש עוד הרבה מה לדבר. אנחנו נמשיך קצת בעשר ורבע בערב, נדבר באיזה סוגיה מעניינת. סוגיה, האמת היא, אולי זה ייקח לנו כמה שיעורים, הסוגיה הזאת. אבל היום בערב אנחנו נתחיל אותה. חזרת השם. כל טוב.